מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורחת שלנו הפעם היא פרופסור יופי תירוש, פרופסור חברה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ועמיתת מחקר בכירה במכון הרטמן בירושלים. מחקריה עוסקים בשוויון ואיסור אפליה, בהיבט המגדרי ובהיבטים נוספים. לצד פעילותה האקדמית, היא גם פעילה ציבורית. ספרה הופרדנו כך, מורה נבוכים להפרדה מגדרית, פורסם השנה בהוצאת קרן ברל כצנלסון. שלום לך פרופסור יופי תירוש, ותודה שאת איתנו.
שלום דוקטור ויצמן, ואם יורשה לי חיים ויופי, זה מצוין.
אז נתחיל יופי אולי בשאלה בעצם מקדמית, למה הגעת להתעניין בהפרדה מגדרית כתחום מחקר, וגם כעשייה ציבורית, כי את הרי גם עוסק בציבור?
אני למדתי משפטים במחצית השנייה של שנות ה-90, וכשנסעתי ללימודי דוקטורט, היה ברור לי שגם אם אני אחקור היבטים מגדריים של המשפט, תהיה לי פריבילגיה, כיוון שישראל היא מדינה מאוד מאוד מתקדמת מבחינת החקיקה שלה והפסיקה שלה. לפני שנסעתי נחקק חוק למניעת הטרדה מינית, הייתה פסיקה תקדימית על שוויון בשכר וכו' וכו'. וכשחזרתי, שנים ספורות אחר כך, נדהמתי לגלות שאנחנו בעצם חוזרים אחורה למה שקוראים לו בספרות האקדמית הדור הראשון של אפליה. הדור הראשון של אפליה זה כשמדובר בכללים מפורשים שאומרים, למשל, בגלל שאתה שחור, אתה לא יכול להיות זכאי לגש מועמדות לעבודה הזאת או לשבת בבר הזה. ובגדול, הדור הזה של אפליה הוא מוגר בשיטות המשפט הליברליות, והדור השני של אפליה, ששם חשבתי שאנחנו נמצאים לפני שנסעתי לדוקטורט, זאת אפליה שהיא הרבה יותר קשה לעקור אותה, כי מדובר בסטריאוטיפים, בהטיות, באפילו תפיסות לא מודעות של סטיגמות שיש לנו על קבוצות מסוימות של אנשים, ולכן מאוד מאוד זה חמקמק, כמו שפרופסור שרון, וואו, תכף אני אזכר, פה המשפטנית מבית ספר למשפטים ברייכמן, כתבה שהמקרה המוזר של החמקמק של איסור אפליה, ולפתע מה שראיתי זה שאפליה בישראל באה, הקשר של הדרת נשים והפרדה מגדרית, מדובר בכללים שאומרים בצורה גלויה ומפורשת, בגלל המין שלך, את מנועה מלעשות דברים מסוימים. עכשיו, זה לא שזה לא קיים בכלל בחקיקה בישראל, יש לנו את הפיל הגדול בחדר של בתי הדין הרבניים, בתי הדין השרעיים, שם בהחלט יש דין שונה לאישה ולאיש. וגם במקרים מסוימים בתפקידים בצהל, שזה נושא מאוד מאוד רוחש ודינמי, אבל בהקשרים אזרחיים אנחנו מדינה שהיא די מתקדמת מבחינת הדוקטרינות שוויון שלה. וזה קודם כל סקרן אותי במישור האינטלקטואלי, ואז נכנס לזה, באמת נכנסו שני רכיבים. אחד זה שזה היה מאוד מאוד חם מבחינת המדיניות של ממשלת ישראל, לעסוק במטרות החשובות של לשלב גברים חרדים בשוק התעסוקה ולעודד גיוס של חרדים, כל הנושא של שוויון בנטל. ולכן היא קידמה מדיניות שאומרת בוא ננגיש לחרדים את האקדמיה, בוא נעשה הכשרות מקצועיות לחרדים, נהדר. אבל נלקח כמובן מאליו שכל הפעילויות האלה יהיו בהפרדה בין גברים לנשים, שההפרדה הזאת באה עם עוד סק של הפרדות שתכף נגיע אליו, אבל מה שראיתי לנגד עיניי זה קודם כל מיסוד מלמעלה של מיליארדים של שקלים שמושקעים בקמפוסים ובמשרות ובכל מיני פעילויות לחרדים בהפרדה מגדרית, וגם יותר ויותר התרחבות, נקרא לה, מלמטה, מהשטח, שזה מההנהגה החרדית ומאנשים שהם יזמים חברתיים בעיני עצמם, של התנהגויות קיצוניות, של זכויות דתיות שמפורשות בצורה מאוד רחבה, שפוגעת בנשים. אז פתאום רב אוניברסיטה אומר שאישה לא יכולה להדליק נר חנוכה. למה? ככה זה לא נגד היהדות שאישה תדליק נר חנוכה. פתאום אנשי חברה קדישה לא נותנים לנשים להספיד, והם מפרידים בין גברים ונשים בלוויה. פתאום התופעה של הפרדה באוטובוסים. ב-2013 יצא דוח מאוד חשוב של משרד המשפטים על הפרדה מגדרית, ואני התחלתי לעסוק בזה. התחום הראשון והמאוד מורכב שצללתי אליו זה הפרדה מגדרית באקדמיה. יזמתי והובלתי עתירה לבוגץ.
עוד נדבר על זה, לא מעט.
ומאז הסוגיה רק הולכת ומתפשטת, כשבאמת אני רוצה להגיד מבחינה מושגית, שלושת נקרא לזה השחקנים המרכזיים פה, זה כהצדקות להפרדה מגדרית. אחד, זה פשוט תועלת משקית, להציל את מדינת ישראל ולשלב חרדים שוק התעסוקה. שתיים, שוויון בנטל של השירות הצבאי. ושלוש, הסובלנות הליברלית הרב תרבותית, באמת ערך חשוב שאני מאמינה בו. מה שקורה היום בישראל זה שאנחנו לא מדברים על סובלנות למה שמתרחש בתוך קהילה פנימה, אלא על יצוא של הנורמות לספירה הכללית.
אז עוד לפני כן, בהקשר של הפרדה מגדרית, את מבחינה בין שלוש רמות של הפליית נשים, מניעה מוחלטת מהשתתפות, הפליה אסימטרית ואפליה סימטרית.
נכון.
אז תסביר לנו, בבקשה.
כן, זאת הפרדה מושגית שהיא חשובה להמשך הדיון. ההדרה המוחלטת היא כשאומרים, אישה לא יכולה לקבל את התפקיד הזה, כמו שקרה בפרשת שקדיאל, שהיא רצתה להיות חברה במועצה הדתית בירוחם. הרבנות הראשית התנגדה, והשופט המנוח מנחם אילון פסק לטובתה. זה יכול להיות גם כקולקטיב, למשל, נשים חרדיות מנועות מלהיות חברות מפלגה ביהדות התורה או בש"ס. זאת הדרה מוחלטת. אחר כך, כשאנחנו נכנסים לשדה של הפרדה, שבו נשים כן משתתפות בפעילות, אבל אז יכול להיות מצב שהן יושבות מאחורה, ואז זה לא סימטרי, או שהן מקבלות גישה, במקרה של אקדמיה, לפחות מקצועות לימוד, מנגישים להם מקצועות שמניחים שהן תרצנה ללמוד, שיהיה ביקוש.
מקצועות נשיים.
נשיים, מקצועות צווארון ורוד, קוראים לזה, כמו מקצועות טיפולים והוראה וכולי, וזאת הפרדה שהיא לא סימטרית. ההפרדה שבאמת מקשה עלינו רעיונית, ושהיא מציטה את הדמיון הליברלי, ובגלל זה גם גורמת לרבים ליפול למוקש הזה של, זה בסדר, אנחנו לא צריכים להתערב בזה, כי אנחנו נורא סובלניים, זה הפרדה בתנאים סימטריים. מה זה תנאים סימטריים? ניקח את בנייני האומה, שהיום יש שם אירועים לחרדים כשאנשים יושבות מאחורה, כולל ילדים מגיל 3, במימון עיריית ירושלים. אבל לא נחלק אותם כשאנשים מאחורה, אלא נשים מצד אחד וגברים מצד שני. אותו מחיר של כרטיס, אותו מרחק מהבמה, הכל נהדר. אז מה אכפת לך, כן? מה העניין פה? אז קודם כל חשוב להגיד שזה לא קורה. זה קבוצה ריקה. יותר מזה, היום יש כבר כזאת הקצנה שלפני כמה חודשים, אחד מהזמרים החרדים הפופולריים נאלץ להחזיר כרטיסים לנשים שקנו להופעה שלו, כיוון שהרבנים פסקו שבאולם הזה ההפרדה היא לא מספיק הרמטית, זה לא מספיק צנוע, לא תהיה שמירת עיניים ומרחק מספיק, קוראים לו נפתלי קמפה, עכשיו נזכרתי, והרעיון של הפרדה, כפי שאני תיארתי, הוא פשוט לא קורה, והוא לא קורה בשום מקום. זאת אומרת, העניין הזה של separate yet equal, הוא פשוט קבוצה ריקה כמעט. הדבר השני שהוא היותר קשה לאנשים ככה להתחבר אליו, אבל הוא לב העניין, זה שאפשר לתאר את מה שקרה לנו ב-300 שנה האחרונות כציוויליזציות שהתפתחו לכדי מדינות לאום דמוקרטיות, ליברליות, בחלק קטן מהעולם, אבל בחלק שאנחנו מחשיבים את עצמנו שייכים אליו, עדיין. אז מה שקרה זה שאנחנו אמרנו, תשמעו, זה לא יכול להיות שאדם יהיה, הגורל שלו יהיה מוכתב על ידי תכונות שאין לו שליטה עליהם. צבע אור לא צריך להכתיב אם אתה יכול להיות נשיא ארצות הברית או לא. ככה גם מין ונטייה מינית ומוגבלות וכל תכונה אינרנטית כזאת אחרת. ומה שעושה הפרדה מגדרית זה היא קודם כל מסמנת את השוני. אוקיי? היא אומרת, יש דבר כזה אמיתי, מהותי, נשים, ויש דבר כזה במהות, כן? גברים, או ילד רדיוק, זכרים. והאנגלית עוזרת לנו כאן, כי באנגלית המילה to discriminate זה לא להפלות, זה להבחין. בשביל להגיד להפלות, אתה צריך להגיד to discriminate against. ואז אני אומרת, once you can discriminate between, you can discriminate against. אז קודם כל, בשביל להגיד לנשים, אתן, יש לכן מהות מסוימת, אתן צריכות להיות ראיות ואימהות ומפרנסות בחברה החרדית, אבל לעשות את זה בצורה שעדיין שומרת על כבודו ומעמדו העליון של הגבר, זה משמר את הדבר הזה, זה משמר את הסדר החברתי שבו כל מין בא עם תכונות שנגזרות מהמין שלו, וזאת הבעיה בהפרדה מגדרית.
בכתב ראיית ראש השב"כ החדש.
כן, אנחנו פה בתקופה מאוד מאוד מעניינת בשביל לקיים את השיחה הזאת. אני חייבת לחלוק איתך במישור האישי, שאני ברגשות מעורבים פה, כי יש בי את הצד שאני חייבת לומר, החצי הפולני, כן? בצד השני אני ממוצא סורי, והחצי הפולני אומר, חבר'ה, אני אמרתי לכם, אני 15 שנה אומרת לכם, ואתם אומרים לי, את מגזימה, מה פתאום, זה לא יקרה שישלחו בנות שבאות לגזור את החוגר, יכנסו אותן, וזיני, ושת זיני, ואני, הנה, סוף סוף התעוררתם, תודה רבה באמת. ויש בי צד ששמח על זה שסוף סוף יש כזאת האצה של התהליכים, כזאת אצבע בעין קולקטיבית, שבאמת שופטים חיילים על מנגל ביום שישי בבסיס, ובועטים לשפית בירושלים, שבועטים לה בעכוז, כי היא עשתה קוקו במעלית ליד אדם חרדי, והדברים מבעבעים ורוכשים, וקשה להתעלם מהם, ואנשים סוף סוף מזהים שזה לא עניין של סובלנות, פה מבקשים לחרב את ערכי השוויון, הכבוד, כבוד האדם, החירות שעליהם אנחנו, זאת העגלה המלאה שלנו, אוקיי? ולכן צריך לשים גבול. ואני כל הזמן אומרת, בואו נסמן את הגבול הזה, בואו נדבר על זה.
הזכרת את פסק הדין Brown versus Board of Education of Topeka מ-1954, אולי אחד מפסקי הדין המפורסמים ביותר של בית המשפט העליון האמריקאי, והוא עסק בשאלה שאת עסקת, האם הפרדה פוגעת בשוויון? כלומר, האם לא יכול להיות מצב של separate but equal?
כן, אז בית המשפט העליון האמריקאי ענה בצורה מאוד נחרצת ש separate but equal זה אשליה, is not equal. ואז אנחנו מגיעים לסוגיה של הפרדה מגדרית. האם גם פה זה אותו דבר, הפרדה היא מעצם טבעה אפליה? זאת טענה שהיא קשה בוודאי לליבם של אנשים דתיים, שכשהם יושבים בבית כנסת בהפרדה, הם אומרים, יש פה ערכים אינטרינזיים יפים שההפרדה הזאת עוזרת לממש. למשל, זה שכל מין יהיה עסוק בתפילה ובעבודת הקודש, ולא בשאלה מי עושה לי עיניים ואיך אני נראית ועם הליפסטיק שלי במקום הנכון. ובכך זה שונה מההיגיון שמצדיק גזענות, שזה היגיון שהוא של עליונות לבנה מהותנית מאוד. זה לא אותו דבר, אוקיי? עוד סיבה שזה לא אותו דבר זה שגזענות הייתה בכפייה, והפרדה היא לא בכפייה. נשים ככלל שהן הולכות לבית הכנסת הן לפחות מסכימות, אם לא רוצות לשבת בעזרת נשים. יש פחות ופחות נשים שממש רוצות, יש יותר פמיניזם דתי שמבקש להנמיך את המחיצה, והן עושות עבודה מאוד מאוד אמיצה, אבל זה לא גזענות, אוקיי? אז פה אמרתי למה הפרדה בין המינים היא במניעים שלה ובדינמיקה שלה, היא לא כמו הפרדה גזעית. אבל למרות שהטעמים שבבסיסה הם שונים, ולמרות שהיא לא נעשית בכפייה, מבחינת התוצאות שלה, מבחינת הסדר החברתי שהיא מייצרת, היא דומה להפרדה גזעית. כיוון שהיא מייצרת תרבות שבה הנשים הן האחראיות על שמירת הגברים מפני פיתוי, מפני מחשבות חטאת, הן אחראיות על מה שנקרא בדיבור החרדי, שמירת העיניים, וזה אומר שהן חייבות להתכסות, שהן חייבות להנמיך את הכל, זה לא, אני לא ממציאה את זה, זה פסק של רבנים בשנה שעברה, רבנים כולל כאלה שאתה ואני משלמים את המשכורות שלהם באשדוד, שאומרים לאנשים, יופי שאתן יושבות מאחורה באוטובוס, אבל בבקשה תנמיכו את הכל, אתן מדברות בכל יותר מדי רם. ואין לדבר הזה סוף, וכמה שאת לא תהיי במרכאות צנועה, שזה זה, זה אביוז של הערך צניעות, שהוא ערך אנושי יפה, כמה שלא תהיי מחוסה, זה לא יספיק, הנורמות כל הזמן מקצינות. אז תהיה פה מחדש ההיררכיה, שהיא חותרת תחת ההסדרים הליברליים שדיברתי עליהם קודם. בסדר כזה, once you can discriminate, you can discriminate. אוקיי? מעסיק, כשהוא, יש לו את חוק שוויון הזדמנות בעבודה, שאומר לו, אתה לא יכול לקחת בחשבון את המין של המועמדת, או את הגזע, או את הדת, וכולי, תסתכל על התכונות, על ההשכלה, על ההמלצות. עכשיו, הוא קודם כל יראה שמדובר באישה, או שמדובר בגבר. וזה קורה, כשיש הפרדה מגדרית, אז השאלה לגבי את מי אנחנו משבצים בכיתה, באוניברסיטה, הופכת להיות מה המין של המרצה. אם מדובר במרצה, היא לא תלמד גברים. ככלל, היא לא תלמד גברים, וזה למרות שבגץ פסק אחרת, והורה ב-2021 להפסיק את האפליה הבוטה של מרצות, לא השתנה דבר בארבע שנים שחלפו מאז שניתן פסק הדין באופן לא מפתיע.
כבר הזכרת שבעצם את התחלת את הפעילות שלך דווקא באקדמיה, כלומר, לגבי ההפרדה באקדמיה. אבל בבתי ספר, ואפילו בתי ספר יסודיים, שלא לדבר על בתי ספר תיכוניים, נהוגה הפרדה באולפנות לבנות, זה צריך להיות אולפנות תמיד במלרל או במלאל. וישיבות קטנות לבנים. איך זה שונה מהשכלה גבוהה?
שאלה מצוינת. פה צריך להפריד בין המישור החברתי-פוליטי לבין המישור המשפטי. במישור החברתי-פוליטי, ההסדר הזה קיים, אפשר להגיד, כחלק מהסטטוס קוו עוד מימי בן גוריון והחזון איש, בתפיסה של אוטונומיה תרבותית, חלק מהחלוקה לארבעת זרמי החינוך, שיש המצרים עליה ובצדק היום, הפטור מלימודי ליבה, זה האסון שמונע מחרדים להצליח באקדמיה מגברים חרדים. אז פוליטית, הדבר הזה נתפס בישראל בתור אלמנט מוצדק של אוטונומיה שהממלכתיות לא תתערב בו. חלק מאוטונומיה קהילתית, חלק מאוטונומיה הורית. פוליטית יהיה מאוד מאוד קשה להפוך את הדבר הזה. עכשיו, במישור העקרוני, אם אתה שואל אותי, האם זה רעיון טוב ללמוד בכיתה א' או בכיתה י' א', רק בנים עם בנים ובנות עם בנות, לדעתי התשובה היא לא. העולם מוכיח שהוא מבין זאת. באירלנד היום, שזו מדינה קתולית ברובה, עד לא מזמן, רוב בתי הספר היו כמו אצל החרדים ואצל הדתיים הלאומיים, בהפרדה, מכיתה א' עד י' ב', והם הבינו שהדבר הזה לא משרת, לא את הבנים ולא את הבנות, ומונע מהם להיות יכולים ליצור איזושהי אינטראקציה עם בני המין השני. יש יותר תקיפות מיניות ואינטראקציות מיניות בין הבנים בחטיבת ביניים ובתיכון, וגם האקסיומה שיש לנו, שאני שומעת הרבה, רגע, אבל בנות זה טוב להן ללמוד לבד, הן יכולות להצטיין במתמטיקה, במדעים.
כן, זאת התיאוריה שמאחורי הקולג'ים לבנות בלבד בארצות הברית.
אז בהחלט אני מזדהה עם הרגשה של חדר משלנו, שיותר קל לנו בהקשרים מסוימים לראות רק נשים עם החוויה והצרכים שלנו כנשים. אבל אני רוצה לומר שבסקירה, סקירת עומק ורוחב מאוד רחבה, שערכתי בעזרת עוזרת מחקר נהדרת, של כל המחקרים על הבנפיץ של לימודים לבנות לבד, עלה שכמו שאומרים במשפטית, the jury is still out, ממש. אין שום הוכחה נחרצת לדבר הזה. אחת הסיבות היא שהמוסדות שמלמדים לנשים בלבד, הם בדרך כלל מאוד סלקטיביים, הם מקבלים מלכתחילה את הבנות המצטיינות, הם משקיעים בכל בת הרבה יותר כסף, ויכול מאוד להיות שגם בכיתה מעורבת, אם היו משקיעים את אותו כסף ואת אותה סלקטיביות, היו מגיעים לאותה רמה של... עכשיו, אני כן רוצה להגיד, אמא שלי למדה בציונות הדתית של פעם, בבת ים, וההפרדה בבני עקיבא התחילה בכיתה י' וההפרדה בבית ספר התחילה בשיעורים מסוימים קטנים גם כן בכיתה י', והיום הודות במרכאות להתחזקות של החרדלים ב-25-30 שנה האחרונות, לעליית החרדלים, כל הציבור הלאומי דתי זז לעבר הקצנה, וההפרדה המגדרית מתחילה בכיתה א', ויש כללי צניעות, אבות לא יכולים לבוא למסיבת הסיום של הבנות, כי הם יראו אותם רוקדות, ותהליכים מאוד מאוד מצערים.
אם הערה בהיבט הפוליטי, למפדלניקים של פעם, אין היום בית פוליטי.
נכון, יש שמאל אמוני שמתגבש, אבל נכון, הם באמת, אבל מה שמצער אותי, זה ש... רוב הציונות הדתית, זאת שהיא כאילו המרכז, היא שבויה בדינמיקה, אני אקרא לזה בשפה לא אקדמית, של ילד כפות, שמרגישה שאם היא לא תלך אחרי רמות החומרה הדתית שהחרדלים מסמנים, ובראש ובראשונה בענייני הפרדה וצניעות, אז יחשבו שהיא לא מספיק, לא, הם שכחו להיות יהודים, הם לא התפקרו.
מספיק, הם לא מספיק דתיים.
בדיוק.
בערב יום כיפור, לפני שנתיים וחצי, בערך, רצו אנשים להתפלל בהפרדה מגדרית בכיכר דיזנגוף בתל אביב. מה רע?
הסיפור מוסגר בתור תפילה של קירוב לבבות. כן, אנחנו עושים אירוע, יום כיפור, גם חילונים מתפקרים מתל אביב, פוקדים את בתי הכנסת ביום כיפור, רוצים לשמוע תקיעת שופר, איזה יופי, גם אני יש לי יידישקייט מאוד רציני, ואני מאוד בעד להנגיש רגעים יהודיים חשובים גם לציבור שלא הולך לבית כנסת בדרך כלל. אני ארצה להגיד על זה עוד משהו תכף. אבל מה שהיה שם זה לא קירוב לבבות, זה כיבוש לבבות. העירייה אמרה, יש לנו נוהל, ובנוהל הזה אנחנו לא מקצים שטח ונותנים אפשרות של כל מיני התאמות, תשתית חשמל ואבטחה וזה, למרחבים שבהם אתה, בגלל מנחה, לא יכול להיכנס לחלק מסוים של, של הפעילות. ואמרה, אם זה יתארגן באופן טבעי וחופשי, לא עם סדרנים ולא עם שלטים ולא עם מחיצות, אז בסדר. בעיניי זאת מדיניות נכונה, נבונה. יש תושבים לכאן ויש תושבים לכאן, הם ביעו את העמדות שלהם בעידניות המשפטיות. מה שעשתה עמותת ראש יהודי בראשות ישראל זעירה, זה עשתה הווה ונתחכמה לו, הפרה את פסיקת בגץ, ובמקום לשים מחיצה ככה פיזית נוקשה, היא שמה חבל שעליו תלויים דגלי ישראל. בזמנו, way back, ב-2023, דגלי ישראל זה היה הסמל של המחאה, של קפלן, אוקיי? אז מי בתל אביב עכשיו יקרא דגל ישראל? אבל ההפרה הזאת קוממה ובצדק הרבה אנשים. אני, במוצאי יום כיפור, הוואטסאפ שלי היה התפוצץ פה בהפרדה, ובעיר הזאת בהפרדה, ובכיכר הזאת, וכתבתי איזשהו טור שאומר, חבר'ה, את זה, את המשימה של למנוע את ההתפשטות של הפרדה מגדרית, זה התפקיד שלנו, לא של בגץ. הוא לא יכול להוציא את הארמונים האלה מהאש. לצערי זה חזר שנה אחרי זה. שוב, זה תמיד מדהים איך לצד האמירות במתק שפתיים על אחדות ועל זמן מלחמה, שעכשיו אנחנו צריכים להיות לא מפולגים, ישראל זעירה שוב הביא את הבקשה המפלגת שלו והמכתבת, ושוב זה הגיע לבגץ. הפעם בשקט יורים, שלושת שופטי הרכב, הייתי שם באולם, נכנסו להתרשמותי נחושים להגיע לפשרה בין הצדדים מחוץ לאולם. הם שלחו אותם 5 פעמים, למיטב זיכרוני, לנסות להגיע להסדר, זה לא עלה יפה. וקיבלנו פסק דין לא הכי טוב, לצערי, אבל התפילה התקיימה בגן מאיר ובלי הרבה פרובוקציות ותשומת לב. אני, הנבואה אנחנו יודעים למי ניתנה, אבל אני מתנבט שלמרות סייגים שפסק דינו של בגץ ניסה לשים ואמר, אנחנו מתירים תפילה בהפרדה מגדרית רק באזורים שעצימות שימוש ציבורי נמוכה ורק במספר ספור של מועדי ישראל בשנה, בלי לנקוב במספר. אני צופה, לאור הנחישות מעוררת הערכה של זעירה ודומיו, שהדבר הזה ידפק על הדלת ביותר ויותר אירועים, ביותר ויותר כיכרות, ואנחנו עוד לא במילה האחרונה בזה. ואם יורשה לי, חיים, אני כן רוצה להגיד עוד משהו. לגבי היהדות הזאת בכיכר העיר. אנחנו נמצאים אחרי השבעה באוקטובר בעידן שבו הרבה מאוד ישראלים, גם החילונים שבהם, הם חשים יותר מתמיד שהם יהודים. והם מותקפו על ידי החמאס לחווייתם בגלל יהדותם. הם שמעו את המילים האחרונות, או את הטקסטים האחרונים של שמה ישראל וכולי. והיום מה שיש בספירה הציבורית נגיש להם בתור זהות יהודית, מה שיש הושט היד וגע בה, גם להם וגם לילדים שלהם שפתאום מנשקים מזוזה, פתאום הולכים עם ציצית ופתאום מניחים תפילין, מה שיש להם זה את הדוכן חב"ד שמחכה ביציאה מבית הספר, ואת התוכניות של לימור סון הר מלך בבתי ספר ממלכתיים שמעודדים בנות לשמור נגיעה, ואת הקמפיינים של סלבריטאיות על שמירת טהרת המשפחה והליכה למקווה. ואחת המשימות שאני רואה כהכי דחופה, זה לחזק את נוכחותה של יהדות, שהיא לא באה בחבילה אחת עם עליונות יהודית ועם שנאת נשים, דיכוי נשים, שליטה בנשים. ויש יהדות כזאת, רוב יהדות העולם חיה בצורה אגליטריאנית, ואני אומרת, אפשר ללכת לעשות קידוש ביום שישי בערב, ולנסוע לכדורגל בשבת. אתה יהודי מספיק טוב, זה בסדר.
הרב בחר היה עושה את זה ביפו.
בבקשה. ואפשר ללכת ללמוד תלמוד באלמה, או במכון הרטמן, ואפשר לעשות בבית סדר ט"ו בשבט, או הגדה שהיא עם תכנים יותר עכשוויים. היהדות היא של כולנו, ואנחנו ככה מרגישים שאנחנו אוחזים בצד של הדמוקרטית, ביהודית ודמוקרטית. לא, אנחנו צריכים לאחוז גם בצד של היהודית.
נחזור להפרדה מגדרית פרסה. את כותבת שאין דינו של מועדון שהכניסה אליו שמועה לגברים בלבד, כדינו של מועדון שהכניסה אליו שמועה לנשים בלבד. כפי שאין דינו של מועדון ללבנים בלבד, כדינו של מועדון לשחורים בלבד. למה?
כמו שהזכרתי קודם את המונח חדר משלך שטבעה וירג'יניה וולף, ההיסטוריה היא היסטוריה של מועדונים ללבנים בלבד ולגברים בלבד. עד ממש פסיק בהיסטוריה, מוסדות כמו פוליטיקה ואקדמיה ועסקים ואומנות וספרות, היו סגורים לפני נשים. ולכן, כשמפלגה אומרת, אני לא מקבלת נשים, או כשהאקדמיה הצבאית בארצות הברית, אם ניקח פסק דין משנות ה-70 של רות ביידר גינסבורג, אומרת, זה מוסד לגברים בלבד, הדבר הזה הוא שיעתוק של הסדר מאוד מאוד דקני, מאוד לא צודק, שפוגע בשוויון הזדמנויות של נשים. עכשיו, כאשר קבוצה שלא היה לה חדר משלה במשך ההיסטוריה, אומרת, אני רוצה להיות בכל מרחב, אני רוצה להיות בפוליטיקה, באקדמיה, באומנות וכו', אבל אני רוצה שנייה גם ספייס בשביל לעשות את העלאת תודעה שלי, להבנה של המצב שלי, להתחזקות המשותפת. תשמע, כשאני יושבת ומדברת עם דוקטורנטיות על המסלול שלהם, וזה רק דוקטורנטיות, לא דוקטורנטיות ודוקטורנטים. הדינמיקה בחדר היא שונה, כי יש דברים שהם נחלת חלקן. הריון וחופשת לידה זאת בעיה של דוקטורנטיות. לקחת את המשפחה לחול לפוסט-דוקטורט, זה שונה כאשר הגבר הוא עם הקריירה המרכזית, והוא צריך עכשיו לבוא ולקחת חופשה מעבודה, או לסדר לעצמו עבודה בחול. הדינמיקה אחרת לגמרי, עדיין, כאשר מדובר בגבר שעושה מסלול אקדמי, ואומר לאשתו, תקחי את השנה, שנתיים של הפוסט-דוקטורט, ואשתו אומר, אוקיי, נעשה עוד ילד ואני אלמד צילום. ואני ראיתי את זה אין ספור פעמים מסביבי. עכשיו, גם למרחבים לנשים בלבד יש בעיות איתם. אני לא חסידה שלהם, חסידה שוטה. אוקיי? יש לזה מחיר. יש מחיר בשאלה מה הגבולות של זה. נשים טרנסיות הם חלק מהסיפור או לא חלק מהסיפור? יש מחיר בזה שאנחנו חושבות שקורס השקעות בשוק ההון לנשים זה רעיון טוב, כי אנחנו נרגיש יותר נוח לשאול שאלות ואנחנו לא מבינות כלום וכולי. אבל מצד שני, קורס שהוא מעורב היה יכול לתת לנו רישות ושיתופי פעולה הרבה יותר מוצלחים אולי, כי זה אנשים שכן כבר מדברים את השפה של מניות ושל גרפים וריביות וכו'.
שבאחרית הימים את לא רוצה לראות את אפילו את החדר שלנו.
כן, תראה, ההבחנות האלה בין בכל זהות יש בה רכיב מחזק. אני אם אני חושבת על מה זה תכונות נשיות, אני אוהבת את התכונות הנשיות שלי, כן? את רובן, לא כשמספרים לי את רגשנית מדי, ואת פטנית מדי וכולי, אבל הרבה מהדברים שאני רואה בהם, אני יודעת מה, תכונות כמו רוח, אוקיי? או כמו קשב, אני נהנית מהם. אבל אני חושבת שהעולם הטוב יהיה עולם שבו גם גברים יוכלו לאמץ לעצמם בלי חשש מסנקציות חברתיות את התכונות האלה, וגם נשים יוכלו לאמץ תכונות שנחשבות היום גבריות, בלי שיגידו להם, את בוסית מדי, או את תובנית מדי, או את קשוחה מדי, כן? זה העולם האידיאלי מבחינתי.
רוצה להתעסק קצת עם ארגון קהלת? מה חלקו בהטמעת אי השוויון אצלנו?
רוצה לא, מסכימה כן.
נסתפק בזה?
אני נחשפתי לראשונה לקהלת סביב עתירת ההפרדה באקדמיה. לעתירה הזאת היו שני גלגולים, ובגלגול השני פורום קהלת הגיש עתירה נגדית. זה היה בסביבות 2017, למיטב זיכרוני. בעתירה הזאת הם טענו שלמועצה להשכלה גבוהה אין זכות לשקול שיקולים של פגיעה בשוויון של סטודנטים או של סגל. היא צריכה להיות רגולטור רק במובן של איכות אקדמית של ידע. הם טענו גם שלסטודנטים יש פה פגיעה בשוויון המהותי שלהם, אם כל סטודנט שרוצה בכך לא יכול ללמוד בהפרדה מגדרית, שבעיניי יש פה הפיכה של הזכות לשוויון על ראשה, אבל זאת שיטה מוכרת. למשל, הטענה של משפטני קהלת זה שלהתנגד להפרדה מגדרית, זו היא הפגיעה בחירות, אוקיי? וזה פטרנליזם שפוגע בכבוד האדם וכולי. ואני גם בעניין הזה, שוב אני מוציאה את הצד הפולני שלי, נדהמתי מהטיעונים ומהאופן שבו הם ניהלו גם את השיח בספירה של המקצוע המשפטי, מעל דפי בלוגים משפטיים, גם בעתירות. פגשתי אותם אחר כך בעוד עתירות על הפרדה במופע באפולה, על הפרדה באירוע לגברים בלבד בחיפה. בכל מקום הם התייצבו לצד מצדדי ההפרדה המגדרית. הרבה מעמיתיי שאני אמרתי, חבר'ה, לא כל כך מהר לשים אותם בפאנל לצד היועץ המשפטי לממשלה ושופט עליון בדימוס, זה נרמול. אז אמרו לי, לא, מדובר בקומץ עזועים ושוליים ולא משפיעים. וגם אנחנו צריכים מגוון דעות, אוקיי? ואנחנו, התברר לנו, אחרי הפיכה המשטרית, עד כמה לא שוליים ולא עזועים ומאוד מאוד משפיעים. וגם נותרנו עם שאלה שאנחנו כל הזמן מתמודדים איתה, איפה יש את הקו האדום של חופש הביטוי? איזה דעות, איזה עמדות הם כאלה שהם מעבר לקו האדום?
במאמרך, Diminishing Constitutional Law, או בעברית, המשפט החוקתי הנמוג, שפורסם ב-2020, את מבקרת את הימנעות בגץ מלנקוט עמדה נחושה יותר ביחס להפרדה מגדרית. איפה הוא עומד היום?
אז באמת, בשנות ה-90, כשהתחילו להגיע פסקי דין או עתירות בנושאים הללו, העמדה של בגץ הייתה יחסית נחושה. לאה שקדיאל זה המקרה הראשון, ואחר כך הייתה השאלה של נשות הכותל שזכו בבגץ. אמנם הן לא מגיעות ליישום הזכות, למימוש הזכות גם היום. אנחנו מדברים על 30 שנה אחרי. ובראשית שנות ה-2000 הגיעו עתירות מעט יותר מאתגרות, באמת בסוגיות של הפרדה. כמו העתירה על ההפרדה באוטובוסים, כמו העתירה על ההפרדה באקדמיה. ופה, כשהשאלה הופכת להיות משאלה של שוויון הזדמנויות אינדיבידואלי, לשאלה שכבר מערבת איזושהי תזה במשפט ציבורי על באמת האיזון בישראל בין יהודית לדמוקרטית, על המודל של סובלנות רב תרבותית, על נשים חרדיות כקולקטיב, על השאלה האם זה תפקידנו, שאנחנו מאוד חוששים מזה, להגן עליהן, להגן על השוויון שלהם. יש חשש מאוד מאוד גדול מלהיות פטרנליסטים, והשופט מלצר בפסק הדין של ההפרדה באקדמיה באמת אמר, המכשול הגדול ביותר שעומד לפני העותרים, למרות שאני מכיר בכך שהפרדה פוגעת בשוויון, שהפרדה פוגעת בכבוד האדם, המכשול הגדול ביותר שם זה שנשים חרדיות רוצות ללמוד בהפרדה, אוקיי? עכשיו, זה אכן אתגר. זו שאלה מאוד מאוד רצינית. מה עושים עם ההסכמה הזאת? והתשובה שלי היא שלא צריך לעבור דרך הטיעון שנשים חרדיות חיות פה באיזשהו סוג של תודעה כוזבת, שאין להם רצון חופשי, כי הן חיות בחברה דקנית. יש לי מה לומר על מעמד האישה בחברה החרדית, ואם תרצה אני אגיד תכף. אבל בעניין הזה, יש מצבים שבהם המדינה מתערבת ברצון הפרטי, בשביל לקדם מטרות חשובות יותר. כאשר המדינה אוסרת עליי למכור איבר, למרות שאני עושה את זה מרצון חופשי, הערכה שלי הרציונלית היא שה-30,000 שקל שאני אקבל בשביל הכליה, זה יוציא אותי מחובות ויאפשר לי לנשום, זה עדיין אסור לי. ופה, ההחצנות, ההתפשטות הפוגעת, הפוגענית של הפרדה, היא לא נשארת רק בנשים חרדיות. אנחנו רואים בשבועות האחרונים יותר ויותר כמה היא פוגעת גם בנשים בכלל בישראל. והפגיעה הזאת מהנדסת מחדש את כל החברה, גם את מקומם של גברים, גם את צעדיהם היא מצרה, במובן שהיא כופה עליהם תפקידים חברתיים. זה משהו שישנה את פני החברה הישראלית מהיסוד. אנחנו צריכים להכיר בדבר הזה ולהגיד, הפרדה בבית כנסת כן, הפרדה בבית ספר כן, הפרדה בבריכה או בחוף הים בשעות מסוימות כן, אבל זהו. מעבר לזה, לא.
טוב, זה את החלטת שזה...
נכון.
זה הקו.
רק שאני לא יוצא דיקטטורית.
לא, כמו שאמר לי סטודנט בתחילת השבוע, זאת הפרשנות שלך.
כן.
ואני אומר, נכון.
נכון, נכון. א', נכון, בסוף הספר שלי, אני אומרת, זה אולי רגע טוב להזכיר אותו, ולהראות את החמודי הזה למצלמה, אפשר אפילו ככה, עם כל הזה. הופרדנו כך, מורה נבוכים להפרדה מגדרית, יצא בספטמבר בהוצאת קרן מרקלטנזון, ספר קטן שווה לכל נפש, ואני אומרת בסוף הספר, תשמעו, הבעיה היא שבכל מה שקרה פה ב-15-20 שנה האחרונות, לא התקיים דיון ציבורי ראוי לשם דיון ציבורי. כל פתרון של הפרדה, נגיד באקדמיה, בצבא, זה התקבל כזה מין פתרון אד-הוק. בדיוק. ומה שחסר לי זה קודם כל דיון. אני כתבתי את הספר הזה בשביל לתת building blocks להתחלה של דיון. גם יש, הספר הזה זה עובדות. בום, 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 עובדה, עובדה, עובדה. אין פה הרבה זעם, אוקיי? זה לא... ויכול להיות, המשכתי וכתבתי, שהגישה שלי, הפתרונות שאני מציעה, האיזונים שאני... חושבת שהם נכונים. הם לא האיזונים הנכונים, או הם לא האיזונים שהתקבלו אחרי דליברציה כזאת. זה בסדר גמור, אבל בואו נעשה את הדליברציה. כי אין, זה לא קורה.
מה ההבדל בין אוטובוסים נפרדים לנשים במקסיקו או ביפן, או קרונות רכבת נפרדים, לבין קווי מהדרין בישראל?
הרעיון גם... שם וגם פה במידה מסוימת הוא שבקו הנפרד לנשים ביפן או בקרון הרכבת הנפרד בהודו, יש פה התאמה של השירות שהרבה פעמים הוא יכול להיות פוגעני כלפי נשים, בגלל שברכבת צפופה יש הטרדות מיניות ויש מבטים, כך שהיא תוכל לנסוע בקרון רכבת נוח והרבה פחות מסכן אותה פסיכולוגית או פיזית. זה מאוד מאוד מושך, אבל מה שהמחקרים של האום מראים, ואני מצטטת את זה במאמר שלי ביוני משפט, זה שמדובר, there are no free lunches. זאת חרב פיפיות. כיוון שאז נשים מגלות שתדירות הקווים היא הרבה פחות מאשר מה שהיה להם קודם. הן מגלות שאם הן כן עולות על הקו המעורב, אז, וקורא את הטרדה מינית, אז אומרים להם, זה בשך, למה לא עלית על הקו הנפרד? אז זה קודם כל, שאנחנו לא נתאהב בפתרונות האלה, תמיד כשזה מגיע לשטח, זה לא כל כך פשוט ליישום. ברגע שאתה יוצר עוד איזושהי הבחנה, אתה צריך היצע, אתה צריך לקחת בחשבון כל מיני דברים. העניין עם הפרדה בישראל, אז כמו שאמרתי, היא גם מוצדקת על ידי זה שנותנים לנשים את המרחב באוטובוס, שבו הן לא צריכות לדאוג מהטרדות. וגם יש פה רכיב נוסף שהוא בעייתי יותר, וזה שאין סימטריה. הן יושבות מאחור. עכשיו, הן יושבות מאחור, כי זה ההיגיון של שמירת העיניים. אם הגברים ישבו מאחור, אז העורף הענוג עשוי לפתות. אז זה חוזר למה שאמרתי קודם, שאין הפרדות שוות. הפרדות זה תמיד, או כמעט תמיד, יהיה לא סימטרי.
מה ההבדל בין הפרדה בשירותים ציבוריים, למשל, שאת בהחלט מסכימה לזה, לבין הפרדה בלימודים אקדמיים? את מציעה את המונחים, ושוב אנחנו חוזרים קצת גם למונחים, הפרדה מהותנית והפרדה שוויונאית, אגליטריאנית.
כן.
תוכלי להסביר.
אז ההיסטוריה של שירותים ציבוריים היא מעניינת, כי היא ממש מתקשרת לנושא שלנו. כשצמחו שירותים ציבוריים ברחבי אירופה, הם התחילו כשירותים לגברים בלבד. זאת הייתה ההנחה, שנשים לא, הן לא מסובבות במרחב הציבורי, הן לא צריכות שירותים, וכך גם במקומות עבודה. לא היו נשים, אז לא היה צריך הפרדה בשירותים, כי זה רק לגברים. ואז, כאשר נכנסו שירותים לנשים, ההנחה הייתה שצריך פה הפרדה כדי שהיא תוכל, תהיה לה פרטיות, she could powder her nose, וגם מאיזשהו רצון להגן פיזית מפני תקיפות. אתה אמרת שאני מסכימה בהחלט להפרדה בשירותים? לא, אני חושבת ש... יש הרבה היגיון באתגור שקיבלנו מהקהילה הטרנסית בשאלות הללו. הנזק שנגרם לנגיד female to male transgender, כשהוא נכנס לשירותים אחד אז הוריד לו את האישה, וכשהוא נכנס לשירותים שני הוריד לו את הגבר, האלימות וההשפלה הם קשים. יש הרבה ממש בטענות שגם זה שיש שירותים שהם לנשים בלבד, זה לא באמת מונע מגבר שרוצה לתקוף אישה, מלהסתתר בתא ולתקוף, זה לא... אבל אני יכולה לראות את ההיגיון בבסיס, וההיגיון בבסיס הוא היגיון שאין בו, שהוא רואה את המחיר של הפרדה, הוא עושה אותה בצורה מינימלית, והוא עושה אותה לקידום הזכויות של כל אחד מהמינים, אוקיי? זה אגליטריאני. ההפרדה המהותנית זה הפרדה שאומרת, כיוון שגברים ונשים הם שונים מהותית, כל ביטוי של זה בהסדרים חברתיים, welcome, אוקיי? אז בוודאי שנעשה שירותים בהפרדה, בוודאי שנעשה אוטובוסים בהפרדה. היום אנחנו גם, הודות לחברת הכנסת לימור סון הר מלך, הולכים לעשות לימודים בהפרדה, אוטוטו, בתואר שני, ובתואר שלישי. זה עומד לפני קריאה שנייה ושלישית בכנסת, אוקיי? אז איפה שהיא לא יכולה, כן, מישהי עם השקפת עולם כזאת, מהותנית, היא רוצה לבטא את זה שנשים וגברים הם שונים. מבחינתה גם תהיה הפרדה בכנסת ישראל, שזה דבר שהיו דרישות כאלה מטעם החרדים והציונות הדתית בתקופת היישוב שרק קמה המדינה.
אני רק חושב על זה שגם היום יש עדיין אדריכלים שלא מבינים את הצורך בגודל שונה לשירותי נשים לעומת גברים, ואת רואה את זה בכל מקום.
וזה נגד החוק למיטב ידיעתי, לימור לבנת חוקקה, עשתה רגולציה בעניין הזה בבניינים ציבוריים, אז עצוב שזה לא... זה באמת דוגמה לשוויון מהותי נכון. לנשים לוקח קצת יותר זמן להתפנות, ולכן אין סיבה שבתור, בהפסקה, בתיאטרון, יסתרך תור כפול ומשולש מזה שאצל הגברים.
במאמר שלך שהתפרסם ב-2024, את מבקרת את ייצוא הנורמות הלא שוויוניות מהחברה החרדית אל החברה הכללית בישראל. אז אני שואל, לגיטימי בעינייך לאפשר את הנורמות שפוגעות בנשים כל עוד הן נשארות בתוך הקהילה החרדית?
אז בוא נתחיל ברישה של השאלה ונעבור לסיפה. לרישה חשוב מאוד להתעכב על זה ולהבין למה אני מתכוונת. זה לא שמה שקורה בבני ברק נשאר בבני ברק. מה שקורה בבני ברק מיוצא ומשפיע על נשים מכל אזורי החברה הישראלית. מתנדבות במדה שבאות לבני ברק בקורונה מגורשות, בבושה, בבושת פנים. הלוויית רב חשוב לפני כמה חודשים, הציבור החרדי מתקומם, איך הם שלחו גם שוטרות מגע ולא רק שוטרים בשביל להבטיח את ההלוויה. שולחים כתבת לבני ברק, מגרשים אותה מהאירוע. חיילות לא יכולות להיכנס לבסיס חטיבת חשמונים, פשוט אין כניסה לנשים. שבוע שעבר היה דיווח על מבצע של לוחמות יהלום, שבוטל בגלל שהם לא יכלו לעשות אותו עם חיילים חרדים. חיילים חרדים לא יקבלו חייל מצטיין או לא קיבלו ביום העצמאות בטקס הראשי, כי בטקס הראשי יש גם חיילות. ואני מאוד חוששת שלא ירחק היום, והחיילות הן אלה שיקבלו בנפרד, ואת החיילים החרדים ישימו בטקס הראשי. זה נשמע הגזמות, אבל אני כבר נשמעתי מגזימה בעבר, ולצערי חששותיי התממשו.
טיפונת פילוסופיה. חברה ליברלית.
רגע, אבל לא עניתי לך על החלק השני של השאלה. שהיה על הנשים החרדיות. כן. מה, סליחה. אז שאלת, מה זה אומר שאני רוצה להפקיר את הנשים החרדיות שהם, אז לא, התשובה היא לא. פה אני מצטטת את חברתי דוקטור אסתי רידי רנדורסקי, שהיא הייתה ממקימות...
תלמידתי לשעבר.
נהדר, שלמדה באמת ברייכמן, ללא הפרדה. והיא כל הזמן אומרת, ובצדק, אתם... הממשלה והחברה הישראלית, החילונית, כן, הכללית, יצרתם את הדינמיקה הלא צודקת הזאת, שמאפשרת הרבה עיוותים, כולל תורת האומנותו ואי-גיוס וכו', אבל גם את ההקצנה ההולכת וגדלה בהפרדה המגדרית, ועליכם החובה לשים את ה... גבול. כשהיא רואה כותרת בהארץ על מדריך שמשרד הפרסום, מדריך שמשרד השיכון פרסם על בניית שכונות חרדיות, מדריך למתכננים, שכתוב בו שהכניסה למתנס תהיה בכניסות נפרדות, בדלות נפרדות לגברים ונשים, היא מורת את שערות, כמעט זה המדינה אומרת, זה כבר אין שום סיכוי, זה נקבע באבן, כן? Literally. ולכן אני חושבת שהנשים החרדיות, עם כל מה שאמרתי קודם, שאני לא חושבת שהן עם תודעה כוזבת, כולנו תוצר של הבניה חברתית. גם אני הלכתי ללמוד משפטים, לא רק כי זה עניין אותי, אלא כי זה נחשב מקצוע ש...
שווה.
יעשה נחת להורים, אוקיי? אז...
בעיקר לצד הפולני שלך.
בדיוק. אז... מה רציתי להגיד? אז כולנו תוצר של הבניה חברתית, אבל, having said that, יש עובדות, והעובדות הן שנשים חרדיות אינן רשאיות להיות חלק מעיצוב הנורמות של בסיסן החיות, לא כמנהיגות דתיות, הן לא יכולות לפסוק הלכה, ולא כמנהיגות פוליטיות, לא במישור הלאומי, לא במישור המוניציפלי. נשים חרדיות אין להן אוטונומיה על הפריון שלהן. אם הן רוצות לקחת אמצעי מניעה, הן רוצות להפסיק הריון, הן צריכות אישור רבני. יש השתקה של אלימות מינית, יש מחיקה של נשים מהמרחב הציבורי, אפילו לפעמים יש עיתונים שאת השם של האימא של הקלה לא מזכירים בהזמנה של, של החתונה. אז יש פה שאלות של הפקרה של המדינה, את ההגנה על אוטונומיה של נשים חרדיות. ועל זה אני מצירה, וכל גוף או אישה חרדית שפונה אליי לעזרה בדברים האלה, ולשמחתי יש יותר ויותר, יש לנו היום קייסים מגניבים, כמו אישה חרדית שהלכה לספרייה בבני מרק, והספרנית אמרה לה, הספר הזה זה לא בשבילך, זה לא לרווקות. היא הייתה רווקה במרכאות, זקנה, כן, מבוגרת. והיא הלכה וטבעה באמצעות הסיוע המשפטי את עיריית בני ברק, וקיבלה פיצוי נאה על הדבר הזה. ויש התעוררות בקרב נשים חרדיות שמאוד מאוד מפחידה את הממסד החרדי.
אנחנו, מבחינת הזמן, על הפנים, אז אני אעשה ככה קיצורים. במאמר משותף שלך ושל תמר אוסטובסקי ברנדס, אתן יוצאות נגד הדרת נשים מפרסומות במרחב הציבורי. אבל מצד שני, אתן לא רוצות להחפיץ נשים. ופרסומות עם נשים, במקרים רבים נאמר כך, כן עושות את זה.
נכון, אתה נוגע פה באחד המתחים שאנחנו מכירים אותם גם בהקשרים אחרים, שפתאום יש איזה ברית מוזרה בין השמרנים ביותר לפמיניסטיות ביותר. זה קרה גם בדיון על פורנוגרפיה בארצות הברית. ואז אני בדילמה, אני אספר לך את הדילמה מזווית אישית, אוקיי? בוקר אחד מתקשר אליי שדרן מוקדם בבוקר מגלי צהל, ואומר, את מוכנה לעלות לשידור שלט חוצות ענקי של בר רפאלי בדרך לירושלים, הושחת, אוקיי? בואי תנתחי, תגיבי. עכשיו, אני פה בדילמה. כי בר רפאלי, מה שיש לה לתרום לעולם זה גוף ופנים יפות. אני מבקשת לקדם חברה שבה נשים יוכלו לקבל הערכה וסטטוס והכרה בזכות תכונות אחרות מלבד הגוף היפה שלהן, שכלן, יצירתיותן וכולי. ואז אני פה בדילמה, אבל התשובה שלי לדילמה הזאת היא שכשאני לא אוהבת החפצה, אני לא אוהבת פרסומת מוחפצת, אני לא הולכת ומכסה אותו בספרי או קוראת את הפוסטר. מה שאני עושה זה יוזמת תחרות על הפרסומת המחפיצה ביותר, משרד הפרסום המחפיץ ביותר, תחרות של שיימינג, או שאני יוצרת שיח של חינוך לאי החפצה. זה, אלה הכלים שבחברה דמוקרטית צריך להשתמש בהם. ולכן אני עצר על זה שמוכרים מכוניות עם גוף של אישה, אבל אני בא בעת, אשים קו אדום על הזכות של כל אחת וכל אחד לעשות את הדבר המצער הזה.
אנחנו פשוט סיימנו מזמן את הזמן שלנו, ואני לא יכול לתת לך ללכת לפני שאני אשאל אותך את השאלה שאני שואל את כל המרואיינים שלי. לסיום, מה היית רוצה שהמאזינים הצופים שלנו ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
הייתי רוצה שיקחו שתי נקודות. האחת היא שיש יהדות אחרת ושיש לה מה להציע, כפי שפרצתי קודם. והשנייה היא שהסובלנות הרב תרבותית היא מאוד מוערכת, היא ערך מאוד מאוד חשוב, אבל שאנחנו צריכים לזהות שאנחנו לא ליברליזם מתאבד, ושמנצלים את הסובלנות המופלגת שלנו כרגע בשביל לחתור תחת הערכים הבסיסיים שלנו.
תודה רבה לך, פרופסור יופי טירו, שהתארחת בהסכת דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הידע הרב שלך ואת התובנות. תענוג ממש היה לשוחח איתך. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.